יומא דף ממדלת, מתחילים בעזרת השם, דף ממגימל עמוד ב', שורה אחרונה למטה, במילים תנו רבנן. מספר שמעון הצדיק, שזכה להיות במשך 40 שנה כהן גדול בזמן בית שני, והדברים שלו מובאים במדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה כ"א אות י"ב. הוא מספר, בתחילת שנה הייתי יכול לדעת שאני הולך להאריך ימים ולהשלים את השנה הזאת. מה היה הסימן? כשהייתי נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, אם היה נכנס איתי אדם זקן, לבוש בגדים לבנים, וכשהייתי יוצא, הוא היה מצטרף אליי ויוצא איתי ביחד. הייתי יודע שבאותה שנה אני הולך להשלים את שנתי, אני הולך לחיות במהלך כל השנה לאורך ימים ושנות חיים. שואל המדרש, אותו זקן איך נכנס עם הכהן גדול? הרי כשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אומרת התורה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, עד צאתו של הכהן גדול משם. מתרץ רבי אבא הוא דבר נורא. זה לא היה אדם, מי שהצטרף אליו, אותו זקן. זה גם לא היה מלאך. אלא, הקדוש ברוך הוא בכבודו היה נכנס עמו ויוצא עמו. הוא היה נדמה כזקן, לבוש לבנים. ואז שואל רבי אבא הוא, רגע, אבל יש לי שאלה אחרת. שמעון הצדיק איך נכנס? כהן גדול איך נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים? התורה אומרת, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש. איך לא בעצמו מותר להיות שם? אז אנחנו היינו עונים, כוונה אדם אחר אסור לו, חוץ מהכהן גדול. אבל אומר רבי אבאו, לא, גם הכהן גדול אסור לו להיות בקודש הקודשים אם הוא אדם. נו, אז איך מותר לכהן גדול להיכנס לקודש הקודשים? וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש. אומר רבי אבאו דברים מבהילים. אלא כיהודה אמר רבי פנחס. מה אמר רבי פנחס? בשעה שהיה רוח הקודש הרוי עליו על הכהן גדול, היו פניו בוערות כלפידים עליו. הוא לא היה באותו זמן אדם. הוא היה למעלה ממדרגת אדם. עד הכתיב, כמו שהפסוק אומר בנביא מלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו של הכהן הגדול, כי מלאך השם צבקות הוא. הכהן גדול, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, אם הוא היה במדרגה כזאת שמותר לו להיכנס לקודש הקודשים, הוא היה ראוי להיכנס לקודש הקודשים, הוא היה באותו זמן במדרגה למעלה ממדרגת אדם, ולכן הוא היה נכנס. אבל אדם אחר אסור לו להיות לא רק בקודש הקודשים, אסור לו גם להיות בהיכל, באוהל מועד. מביאה הגמרא תנו רבנן ברייתא על הפסוק הזה שעוסק על הכהן גדול, כשהוא נכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת פעם אחת בשנה, היו מקטירים קטורת מיוחדת. כל השנה היו מקטירים קטורת, לא פעם אחת, פעמיים. פעם אחת בבוקר, פעם אחת לפנות ערב. ביום הכיפורים היו מקטירים פעם שלישית. מכניסים קטורת לתוך קודש הקודשים. ועל הזמן שהכהן גדול מקטיר את הקטורת בתוך קודש הקודשים, אומרת התורה, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. אסור לאף אחד להיות באוהל מועד. מה זה אוהל מועד? הכוונה, המשכן, מה שהיה במדבר. המשכן היה, חלק אחד ממנו היה קודש הקודשים, והחלק השני היה מה שנחשב כהיכל. שם היה המנורה, השולחן, המזבח הזהב, וחוץ מזה היה חצר המשכן, מה שמקביל לעזרה. אומרת התורה, בזמן הקטרת הקטורת בקודש הקודשים ביום הכיפורים על ידי הכהן הגדול, אסור לאף אחד להיות לא רק בקודש הקודשים, אלא גם לא בהיכל, בכל אוהל מועד. יכול, שואל המדרש, אולי תאמר, אפילו בעזרה אסור לאדם להיות בזמן שהכהן גדול נמצא בקודש הקודשים? לא, לא עד כדי כך. הכלל הוא שכשהכהן גדול עושה עבודה בקודש הקודשים, אסור לאף אחד להיות בהיכל, שזה דרגה אחת פחות. כשהכהן גדול עשה עבודה בהיכל, אסור לאף אחד היה להיות בהיכל, וגם בין האולם והמזבח, שזה החלק הפנימי ביותר של העזרה, שזה דרגה אחת פחות. תמיד היה אסור להיות במקום שהוא דרגה אחת פחות. למה? כדי שלא יבוא להיכנס לאותו מקום, בזמן שהכהן גדול בקודש הקודשים, אסור להיכנס להיכל כדי שלא יבוא להיכנס לקודש הקודשים. כשעשו עבודה בהיכל, היה אסור להיכנס לחלק של העזרה שבין המזבח לאולם, כדי שלא יבוא להיכנס להיכל. אבל יכול היית לחשוב שכשהכהן גדול עושה עבודה בקודש הקודשים, יהיה אסור אפילו להיות לא רק בהיכל, אלא יותר החוצה, אפילו לא בעזרה. תלמוד לומר רק באוהל מועד, כוונה למשכן, רק במשכן עצמו, היינו מקביל הקודש הקודשים וההיכל, רק שם אסור להיות. אבל בעזרה מותר. שואלת הגמרא, נכון, באמת כתוב אוהל מועד, מי אמר שזה גם בבית מקדש? אולי זה רק במשכן שבמדבר. אין לי אלא באוהל מועד שבמדבר. אבל במשכן שילו, כשהקימו את המשכן שם בארץ ישראל, בשילו, שם זה עמד 369 שנה, עד סוף ימי אלי הכהן. ואחר כך, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, בית עולמים, מניין לנו שגם אז, כשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אסור לאף אחד להיות בהיכל באותו זמן. תלמוד לומר, למה אסור לאף אחד להיות באוהל מועד? בבואו לכפר בקודש, הכהן גדול. כל פעם כשהכהן גדול בא לכפר בקודש, לא דווקא במשכן שבמדבר, גם במשכן שילו וגם בבית המקדש, אם הכהן גדול בא לכפר בקודש, אסור להיות במקום אחד פחות, אסור להיות בהיכל. אין לי אלא בשעת הקטרה. כי הפסוק הזה מדבר על הקטורת, כמו שהגמרא מיד תוכיח. בשעת מתן דמים מניין. מניין לנו שלא רק כשהכהן גדול נכנס להקטיר קטורת בקודש הקודשים אסור להיות בהיכל. מניין שגם כשהכהן גדול בא לעשות דברים אחרים בקודש הקודשים. הרי הוא נכנס לקודש הקודשים גם בשביל לעזות מהדם של הפר של הכהן גדול, וגם בשביל לעזות מהדם של השעיר להשם של עם ישראל. אז כשהוא נכנס לעזות מהדמים האלה, גם כן היה אסור לאף אחד להיות בהיכל, אבל מניין לנו שאסור גם אז? תלמוד לומר, בבואו לכפר. תמיד כשהוא נכנס לקודש הקודשים, כשהמטרה היא לכפר, אסור לאף אחד להיות בהיכל, וכשהוא בא לעזות מהדמים, הוא גם כן בא לכפר, לכן אסור. אין לי אלא בכניסתו, כשהוא נכנס להקטיר, קטורת או לעזות מהדמים, אסור לאף אחד להיות בהיכל. ביציאתו מניין, כשהוא לא מחפר, הוא כבר סיים לחפר, מניין כשהוא יוצא גם כן אסור לאף אחד להיות בהיכל באותו זמן. תלמוד לומר, עד צאתו, כתוב, הפסוק אומר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחפר בקודש עד צאתו, שעד שהכהן גדול יוצא מקודש הקודשים, עד שהוא יוצא, רק אז מותר להיכנס להיכל. מעניין שהפסוק מסיים, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. למה דווקא לפי הסדר הזה? הדרשה היא, זה בא ללמד אותנו, שכפרתו של הכהן גדול זה דבר ראשון. דבר ראשון, הוא צריך להתוודות על האבונות של עצמו, כשהוא בא להביא את הפר חטאת ביום הכיפורים. הכפרה הזאת קודמת לכל הכפרות האחרות. רק אחר כך, הוא מכפר על ביתו. רק אחר כך הוא מתוודה על אבונות אנשי ביתו, אבל כפרתו קודמת לכפרת ביתו. גם, קודם כל צריך לחפר, להתוודות על אבונות בני ביתו, ורק אחר כך לחפר על אבונות כל הכהנים. כפרת ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, שהוא מתוודה על הפר. וקודם כל הוא מקריב, הוא קודם כל מתוודה על הפר, ורק אחר כך הוא מחפר על ידי השעיר על אבונות של כל עם ישראל. כפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל. אמרנו שהפסוק שאומר שאסור לאף אחד להיות באוהל מועד כשהכהן גדול בא לקודש הקודשים לכפר בקודש, מדבר על הזמן שהוא מקטיר קטורת. אמר, אין לי אלא בשעת הקטרה. מי אמר לך שהפסוק הזה מדבר על קטורת? מה עם משמע? אמר רבא, וכן אמר, אותו דבר גם אמר רבי יצחק ברב דימי, אותו דבר כן אמר גם כן רבי אלעזר, שההוכחה היא מהסוף של הפסוק הזה. אמר קרא, שעם אותה כפרה שהוא עכשיו עושה, כיפר בעדו, ולא רק בעדו, אלא גם בעד ביתו, בעד כל משפחתו, וגם בעד כל קהל ישראל. זה דבר שהוא מאוד נדיר, שעם סוג אחד של כפרה, מחפרים על כל עם ישראל, כולל הכהנים, כולל הכהן גדול. איזו היא כפרה? ששווה לו ולביתו ולאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל. ואומר זו הכתרת הקטורת, שבקטורת אחת מחפרים על כל עם ישראל בבת אחת. על מה? אז קודם כל שואלת הגמרא, וקטורת מחפרת? מי אמר שהיא בכלל באה לכפר? זה לא איזה קורבן. עונה הגמרא, בוודאי שהיא מחפרת. אין, דעתנא דבי רב חנניה. למדנו לקטורת שהיא מחפרת, שנאמר, כשקורח באו לעשות מחלוקת עם משה רבנו, הייתה לו עלינו מגפה גדולה, ומתו כמה? מתו הרבה אנשים. בסוף פרשת קורח, בספר במדבר. וכשבאו לעצור את המגפה, כתוב, ויתן את הקטורת, על ידי קטורת, עצרו את המגפה, ויחפר על העם. רואים מפה שקטורת מחפרת. על מה היא מחפרת? ותנא דבי רבי ישמעאל, על מה הקטורת מחפרת? על איזה עבירה? על עוון לשון הרע. למה זה קשור? יבוא דבר שבחשאי. קטורת מקטירים במקום הכי צנוע בבית מקדש, בתוך קודש הקודשים. ויחפר על מעשה חשאי. עבירה שבדרך כלל מסתירים אותה. כשאדם מדבר לשון הרע, אז הוא בא לספר בלחש לשון הרע. אז העוון הזה, הכפרה שלו זה הקטורת. יש משנה במסכת כלים. משנה מאוד מעניינת. בפרק הראשון, זה מתחיל במשנה ו', שם כתוב שיש 10 קדושות. הם, 10 קדושות הם. כמובן, ארץ ישראל יותר קדושה מכל הארצות. אחר כך יש ערים שמוקפות חומה, יותר קדושות משאר המקומות בארץ ישראל. ושם המשנה מפרטת במים יותר קדושות. אחרי זה יש כמובן את ירושלים, שהיא קדושה יותר משאר הערים. אחרי זה יש את הר הבית, קדוש מכל ירושלים. בהר הבית עצמו יש לך את החיל, שזה מקום עוד יותר קדימה לכיוון בית מקדש, הוא עוד יותר קדוש. אחרי זה יש לך את עזרת הנשים, זה עוד יותר קדוש. אחרי זה יש לך את עזרת ישראל, עוד יותר קדוש. אחרי זה יש את עזרת הכהנים, שזה העזרה המפורסמת. העזרה ששמע את המזבח, העזרה שתמיד מדברים עליה, עזרת כהנים. אגב, בעזרת ישראל גם כן הייתה כלולה בתוך העזרה הזאת. עוד 11 רמה הראשונות הייתה עזרת ישראל, אחרי זה עוד 11 רמה זה עזרת הכהנים, כל העזרה כולה. אחרי זה, העזרה עצמה, יש את המקום, יש את המזבח, אחרי 22 אמה מהכניסה לעזרה יש את המזבח, המזבח עצמו לוקח 32 אמות, אחרי זה בין המזבח לבין האולם, היו עוד 22 אמה, המקום הזה הייתה לו קדושה בפני עצמה. הקדושה של המקום הזה, של בין המזבח לבין האולם, הייתה קדושה גדולה יותר מאשר של שער העזרה. אחר כך כמובן יש את הקדושה של ההיכל, והקדושה הגבוהה ביותר זה קדושת קודש הקודשים. ככה המשנה שמה מפרטת והולכת. והמשנה שמה תוך כדי אומרת, תנן הטעם, שמה המשנה אומרת, שפורשין מבין האולם ולמזבח, בשעת ההקטרה. בזמן הקטרת קטורת, אסור לעמוד בחלק של העזרה שהוא בין המזבח לבין האולם, בתוך אותם 22 אמה. עכשיו, איזה קטורת מדובר? האם מדברים פה על קטורת של כל יום, שהם מקטירים בהיכל עצמו, ואז אומרים לכהנים, טוב, אז באותו זמן תתרחקו, ואל תעמדו בשטח הזה שבין המזבח לבין האולם, כדי שלא תכנסו בטעות להיכל, ואז מפרישים אותם סך הכל ממקום אחד, שככה להיכל ודאי שאסור להם להיכנס, זה אסור מהתורה באותו זמן. אבל אומרים להם מדרבנן, גם אל תיכנסו לשטח שלפני ההיכל, כדי שלא תבואו להיכנס להיכל, זאת אפשרות שבאמת היא למסקנה. אבל יש אפשרות אחרת, אפשרות לומר שבזמן הקטרת הקטורת בקודש הקודשים, שאז אסור, כמו שאמרנו, להיכנס להיכל, כל אדם לא יבועל מועד בבוא לחפר, ועל זה המשנה פה מחדשת שאסור אפילו לעמוד בין העולם ולמזבח. אמר רבי אלעזר לא. אלא כמו הצד הראשון שאמרנו. לא שנו מה שאמר התנא שאסור לעמוד בחלק של העזרה שקרוב לאולם, בין האולם למזבח, בזמן הכתרה, לא דיברנו על הכתרה של קודש הקודשים ביום הכיפורים, אלא על בישת הכתרה דהיכל, הכתרה שמקטירים כל יום, פעמיים ביום. שמכיוון שמקטירים בהיכל, ומהתורה אסור להיכנס להיכל באותו זמן, כמו שאני מעט תדרוש בהמשך, אז מדרבנן גם אסור להיכנס לשטח שסמוך, בין העולם ולמזבח. אבל בשעת ההכתרה של קודש הקודשים דלפניים ולפנים, אז מהתורה אסור להיכנס לקודש הקודשים. חכמים תקנו שלא יבואו להיכנס להיכל, כדי שלא יבואו להיכנס קודש הקודשים, אבל למחוץ להיכל מותר כן להיכנס. רק מהיכל פרשי, מבין עולם ולמזבח לא פרשי. בין העולם ולמזבח לא צריכים לפרוש. טוב, זה באמת ההלכה מוסכמת ומתקבלת, שבזמן ההכתרה, תקטורת, בהיכל, כל יום אסור לעמוד, באותו זמן אסור לכהנים גם לעמוד בין האולם והמזבח. אבל הגמרא מנסה להקשות קושייה מברייתא, מנסה להוכיח שאסור לעמוד בשטח בין האולם ולמזבח, גם בזמן הכתרת קטורת בקודש הקודשים ביום הכיפורים. ולא רק שיהיה אסור להיכנס להיכל, אלא גם יהיה אסור לעמוד בין האולם למזבח. הגמרא כמובן תדחה את זה. איך הגמרא מנסה להוכיח את זה? מטיב רב עדא בר אהבה, ואמר לה, יש אומרים קדי. מה זה קדי? אז יש בזה שני פירושים. פירוש ראשון, שזה שלא נאמר על ידי חכם מסוים. פירוש שני, שזה חכם שנקרא בשם קדי. בכל אופן הוא הביא ברייתא. ברייתא כותבת ככה. רבי יוסי אומר, כשם שפורשים מבין האולם ולמזבח, מדברים פה על פרישה, בחלק של העזרה שסמוך להיכל, בין האולם ולמזבח. כשם שפורשים בשעת הכתרה, כך פורשים בשעת מתן דמים של פר כהן משיח, ופר אלם דבר של ציבור וסעירי עבודה זרה. מה פורש? הגמרא מבינה שהברייתא מתכוונת ככה. יש עבודות שעושים אותם בקודש הקודשים. יש עבודות שעושים אותם בהיכל. כשם שפורשים בזמן ההכתרה של הקטורת. איזה קטורת? אז הגמרא מבינה עכשיו שזה הכוונה לקטורת שמקטירים בקודש הקודשים ביום הכיפורים. ואז הברייתא אומרת שבאותו זמן פורשים לא רק מההיכל, אלא גם מהמקום שבין העולם ולמזבח. אז כבר אתה רואה מהברייתא, אם אתה תסביר ככה שזה הכוונה מקטירים קטורת, הכוונה קטורת של קודש הקודשים, אתה רואה מפה שבזמן שמקטירים קטורת בקודש הקודשים, לא מספיק לא לעמוד בהיכל, אלא צריך, אסור גם לעמוד בין העולם ולמזבח. אבל כמו שאז, שבזמן הכתרת הקטורת אסור לעמוד בין העולם ולמזבח, ככה גם אסור לעמוד בין העולם ולמזבח, בזמן שעושים עבודות בהיכל עצמו. איזה עבודות עושים בהיכל עצמו של כפרה? יש מה שנקרא, מי שאומר את הפרק של איזהו מקומן של זבחים, כל בוקר לפני התפילה, לפני פסוקי די זמרה, אז הוא מכיר את המשנה הזאת. המשנה אומרת, יש המשנה הראשונה, איזהו מקומן של זבחים, קודשי קודשים, שחטתם בצפון, פר וסעיר של יום הכיפורים, שחטתם בצפון. זה פר וסעיר של יום הכיפורים, זה מזים מהאדם שלו בקודש הקודשים. אחרי זה משנה הבאה, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. אלה לא מכניסים אותם לתוך קודש הקודשים, אלא דמם טעון הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב. במשנה הראשונה כתוב גם בין הבדים, בין שני המוטות של הארון בתוך קודש הקודשים, שזה פר וסעיר של יום הכיפורים, היו מזים גם בתוך קודש הקודשים. אבל המשנה הבאה מדברת על אותם הזהות שמזים רק בהיכל עצמו. בהיכל עצמו יש את הפרים הנשרפים, צעירים הנשרפים, שהמחנה המשותף שלהם, שהם קורבנות חטאת, שונות משאר קורבנות חטאת רגילות. סתם קורבן חטאת רגיל, שמביאים אותה מכבשה או מאיזה, כוונה סעירה, זה בדרך כלל מקריבים בחצר של העזרה, ומאדם מזים על המזבח החיצון, על כל ארבע קרנות. זה קורבן חטאת רגילה, זה נקרא חטאות חיצוניות. אבל יש חטאות פנימיות. זה פרים הנשרפים, סעירים הנשרפים, ועל זה פה הברייתא מדברת מביאה את פר כהן המשיח. מי זה המשיח הזה? הכוונה משיח שמשכו אותו שמן המשחה, הכוונה לכהן גדול. אבל זה לא פר כהן גדול המפורסם. פר כהן גדול הרגיל, הכוונה לפר שכהן גדול מביא ביום הכיפורים. פר כהן משיח זה כמו חטאת. רק שאנחנו חלילה חוטאים, מביאים חטאת רגילה, כסבה, סעירה, מקריבים אותה כמו שאמרנו קודם. זרה שם, אז היא מעלה בקרנות של המזבח. אבל כשכהן גדול מורה לעצמו היתר בדבר שאסור, והוא הלך ועשה על פי ההוראה של עצמו, והוא חטא, צריך להביא קורבן חטאת, הוא מביא חטאת מיוחדת, פר כהן משיח. שאת הפר הזה לא אוכלים כהנים כמו שאר קורבנות חטאת, אלא שורפים את זה מחוץ למחנה. ומהאדם מזים בתוך ההיכל, על הפרוכת ועל המזבח הפנימי, מזבח הזהב. זה הכוונה פר כהן משיח. יש לנו פה גם כן את פר אלם, דבר של ציבור, שזה פר מעניין בפני עצמו. תחילת מסכת אוריות, פרק הראשון. פר אלם, דבר של ציבור, בבית מקדש הייתה לשכת הגזית. שם ישבו הסנהדרין ודנו. ברגע שבאו הסנהדרין ושאלו אותם שאלה. באו משאלה מאוד מאוד מורכבת על סוג של שומן מסוים, שיש עליו ספק אם הוא נחשב חלב שאסור באכילה, או שהוא נחשב סתם שומן שמותר באכילה. ואלה ישבו, דנו, והכריעו שהחלב הזה מותר. אז כל הציבור שמעו שזה מותר, הלכו ואכלו מזה. הלכו ואכלו מזה, אחר כך הסנהדרין באו, והמשיכו להתבונן בהלכה, והעלו פתאום איזושהי הלכה חדשה, והתברר להם, שהם טעו, הייתה להם טעות, השתמתם מהם איזושהי הלכה מסוימת, והחלב הזה אסור לאכול אותו. אז אם סתם ככה בן אדם אוכל חלב בגלל הטעות של עצמו, מביא קורבן חטאת רגילה. אבל כאן מכיוון שבן אדם אכל חלב על פי ההוראה של בית דין הגדול, אז בית דין הגדול צריכים להביא את הכפרה. מה הם מביאים? פר אלם דבר של ציבור, פר לחטאת של אלם דבר של ציבור, שמאדם של אותו פר גם כן מזים, על הפרוכת ועל המזבח הפנימי, באחד. אחרי זה הפר השלישי, זה כבר סעיר, כן? סעיר, הקורבן השלישי, סעירי עבודה זרה. כשבאו לאותה סנהדרין, שאלו אותם שאלה בנושא הרבה יותר חמור, בנושא עבודה זרה. שאלו אותם, תגידו, אם אנחנו עושים איזושהי עבודה מסוימת לפני עבודה זרה, האם זה נקרא עבודה שעובדים איתה, האם זה נקרא שעובדים עבודה זרה? אני יודע, אני זורק איזשהו מזלג על עבודה זרה. זה נקרא עבודה זרה או שזה לא נקרא עבודה זרה? ישבו, חשבו והגיעו למסקנה שזה לא נקרא דרך העבודה של עבודה זרה וזה מותר. הלכו כולם, זרקו מזלגות על העבודה זרה נאמר. סתם זו הדוגמה. התברר שזה גם כן אסור. זה גם נקרא עבודה זרה. אז מביאים כמו פר אליהם דבר, מביאים סעירי עבודה זרה. צריכים להביא פר לעולה וסעיר לחטאת. הסעיר הזה גם כן, זה נקרא מסעירים הנשרפים. שמזים מאדם על ההיכל. בכל אופן, המחנה המשותף של שלושת הקורבנות האלה, שהעבודה שלהם נעשית בהיכל. אז אנחנו יודעים שבזמן הקטרת קטורת, אסור לאף אחד לעמוד בין העולם ולמזבח. אבל מניין לנו גם שבזמן... עכשיו, הוא מחדש ככה, אומר רבי יוסי, שאותו דבר, לא מניין לנו, אותו דבר, כמו שבזמן הקטרת הקטורת, אסור לאף אחד לעמוד בשטח של העזרה שקרוב להיכל בין העולם ולמזבח, ככה בזמן הזעת הדמים האלה, אסור לאף אחד לעמוד בין העולם ולמזבח. אז אם כן, מה יוצא? מה מעלה? איזה דין פרישה מיוחד יש בהיכל יותר מאשר בין העולם ולמזבח? בין ההיכל לבין העולם ולמזבח. אלא, מה ההבדל? שבהיכל פורשים... בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה. היכל פורשים הרבה יותר. גם בזמן של ההקטרה וגם בזמן שלא בשעת ההקטרה. מה פורש הקטרה? יש כאן את ההבנה הראשונה שהגמרא הבינה, ויש את ההבנה של המסקנה. ההבנה הראשונה שהגמרא הבינה, ששעת הקטרה... זה בשעה שמקטירים קטורת ביום הכיפורים בקודש הקודשים. ואז כמובן, אסור להיות בהיכל באותו זמן. ומה זה שלא בשעת הקטרה? בזמן הזעת דם של הפר של כהן גדול, של השעיר להשם שמזים בקודש הקודשים. גם אז אסור לעמוד בהיכל. תכף הגמרא תגיד שבשעת הכתרה, זה הכתרה של הקטורת בהיכל כל יום. ושלא בשעת הכתרה, זה שלא בשעת הכתרת הקטורת בהיכל כמו כל יום, אלא בשעת הכתרת הקטורת בקודש הקודשים. זו המסקנה של הגמרא. אבל בכל אופן כרגע הגמרא מבינה שבהיכל, שבשעת הכתרה הכוונה שמקטירים קטורת בקודש הקודשים, ושלא בשעת הכתרה זה כשמזים דם של הפר והסעיר בקודש הקודשים, בשניהם באותו זמן שעושים את העבודה בקודש הקודשים, אסור להיות בזמן הזה בהיכל. אז אם כן, יש מעלה מיוחדת בהיכל. ולעומת זאת, מבין האולם ולמזבח, אין פורשים אלא בשעת ההכתרה. אבל לא בשעת מתן, אבל לא שלא בשעת ההכתרה. עכשיו, כרגע אנחנו מבינים מה זה נקרא בשעת הכתרה, כשמקטירים קטורת בקודש הקודשים. אז צריך לפרוש לא רק מההיכל, אלא גם מבין העולם ולמזבח. לעומת זאת שלא בשעת הכתרה, כרגע אנחנו מסבירים מה הכוונה שלא בשעת הכתרה, בזמן שלא מקטירים בקודש הקודשים, אלא מזים שם מהדמים בקודש הקודשים, אז לא צריך לעמוד בין העולם ולמזבח, בסדר. אבל בכל אופן, מה רואים מפה? בשעת הכתרה, מיה, פרשי. בזמן הכתרת הקטורת, כן פרשו לא רק מההיכל, אלא גם מבין האולם והמזבח. מה אליו? איזה הכתרה מדובר פה? בשעת הכתרה דלפני ולפנים. ביום הכיפורי, רואים מפה, לא כמו דבריו של רבי אלעזר, שהוא פירש שתמיד פורשים רק ממקום אחד. בזמן הכתרה בקודש הקודשים פורשים מההיכל. בזמן הכתרה בהיכל פורשים גם מבין העולם ולמזבח. פה אתה רואה, לכאורה, אם הדיוק שלנו הוא נכון, פה אתה רואה שבזמן שמקטירים קטורת בקודש הקודשים, אסור לעמוד בהיכל, וגם אסור לעמוד בין העולם ולמזבח. תרץ את הגמרא, לא זה הכוונה של הברייתא, כשהיא פותחת ואומרת, כשם שפורשים מבין העולם ולמזבח בשעת הכתרה, לא הכוונה הכתרה בקודש הקודשים ביום כיפור, אלא בשעת הכתרה דהיכל. כמו שאז פורשים, לא רק מההיכל, ששם המקטירים, אלא גם במקום אחד פחות, גם מבין העולם ולמזבח, כדי שלא יבוא להיכנס להיכל. אותו דבר גם נפרוש מבין העולם ולמזבח, כשעושים שאר העבודות בהיכל של כפרה. כשנותנים שם מהדם של הפר כהן משיח, מהדם של הפר אלם דבר, סעירי עבודה זרה. כשעושים עבודה בהיכל, אסור הרי להיות באותו זמן בהיכל, כשעושים עבודה של כפרה. קטורת, נתינת דם של הפר והסעיר, של פר כהן משיח ואלם דבר וסעיר של עבודה זרה שהזכרנו. זאת אומרת, יש את המקום שבו עושים את העבודה, מקום בדרגת קדושה אחת פחות אסור גם להיות. שואלת הגמרא, רגע, אז אתה בעצם משנה לי את כל ההבנה פה בכל הברייתא. אי הכי, אם שעת הכתרה, זה לא הכוונה של קודש הקודשים, אלא של ההיכל, אז תסביר את ההמשך של הברייתא. הברייתא ממשיכה ואומרת, מה מעלה יש בין ההיכל לבין האולם ולמזבח? איזה מעלה יש יותר בהיכל ממה שיש בין האולם ולמזבח שם בחוץ בעזרה? אתה יודע מה ההבדל? אני אגיד לך מה. אלא שבהיכל פורשים פעמיים. פעם ראשונה בשעת הכתרה. פעם שנייה שלא בשעת הכתרה. פעמיים. מה זה נקרא בשעת הכתרה? אז הסברנו, קודש הקודשי. כשמקטירים שם קטורת אסור להיות בהיכל באותו זמן. מה זה שלא בשעת הכתרה? כשעושים שם בתוך קודש הקודשים את הדם של הפר והסעיר של יום הכיפורים, אסור להיות באותו זמן בהיכל. לעומת זאת, מבין העולם ולמזבח, הם פורשים אלא בשעת הכתרה של הקטורת בקודש הקודשים, ולא בשעת הנתינת הדם בקודש הקודשים של הפר והסעיר של יום הכיפורים. אז אם, ואם זה נכון, שהכתרה פה זה לא הכוונה הכתרה של הקודש הקודשים, אלא הכתרה של ההיכל, אז אם כן, מה המעלה ותו לא? כי אין עוד מעלות בהיכל יותר מאשר בין העולם והמזבח? אני אמצא לך מעלה. עוד חומרה. האיקה המעלה. לאילו מהיכל פרשי, מהיכל צריך לפרוש בכל האקטורת. בין בשעת הכתרה דידי ובין בשעת הכתרה דלפני ולפנים. כשמקטירים כתורת בהיכל, ודאי שאסור לאף אחד להיות בהיכל באותו זמן. אבל גם כשמקטירים בקודש הקודשים אסור להיות בהיכל, כי זה דרגה אחת פחות. ואילו מבין העולם אל המזבח, לא פרשי בשעת ההכתרה בקודש הקודשים, אלא רק בשעת הכתרה דהיכל. אז אם כן יש לך מעלה נוספת בין ההיכל לבין בין העולם אל המזבח, דוחה הגמרא נוספת? זה בדיוק מה ש... זה המעלה של זה הברייתא מדברת. אתה הבנת שכשהברייתא אומרת מה מעלה יש בין ההיכל שהוא יותר במעלה לבין המקום שבין העולם ולמזבח שהמעלה שלו פחות, שבהיכל פורשים בין בשעת הכתרה ובין שלא בשעת הכתרה. מה אתה הבנת? מה הכוונה בשעת הכתרה? בקודש הקודשים. מה הכוונה שלא בשעת הכתרה? ההזעה שמזים בקודש הקודשים. לא זה הכוונה. הקטן היא, אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הכתרה, בין שלא בשעת הכתרה, ובין העולם ולמזבח, אין פורשים, אלא בשעת הכתרה. אתה יודע מה הכוונה פה? בשעת הכתרה זה לא הכתרה בקודש הקודשים. זה הכתרה בהיכל של כל יום. מה שמקטירים פעמיים כתורת. מה זה שלא בשעת הכתרה? לא הכתרה שמקטירים כל יום, אלא הכתרה מיוחדת שמקטירים בקודש הקודשים. פה דבר פלא, שלא בשעת הכתרה, זה בעצם הכתרה, רק זה לא הכתרה של כל יום, רק זה הכתרה יותר מיוחדת. אתה פורש מההיכל בשעה שאתה מקטיר בהיכל, וגם כשאתה לא מקטיר בהיכל, אלא איפה כן, בקודש הקודשים, אתה תפרוש באותו זמן מההיכל, כי הוא דרגה אחת פחות מקודש הקודשים, אסור לך להיות פה כדי שלא תבוא להיכנס לקודש הקודשים. לעומת זאת, אתה לא תפרוש שתי דרגות פחות. כשמקטירים כתורת בקודש הקודשים, אתה לא צריך לפרוש גם מההיכל וגם מבין העולם אל המזבח. אלא רק בשעת הכתרה אתה צריך לפרוש מבין העולם אל המזבח. מה זה הקשת הכתרה? בשעת הכתרה בהיכל? אז בהיכל ודאי שסוכה להיות. אבל גם לא בין העולם אל המזבח, שזה דרגה אחת פחות. שואלת הגמרא, אז למה מדברים פה רק על הכתרה? רק תורת יש בעולם? וכי לא מזים דם בקודש הקודשים? מהפר והסעיר של יום הכיפורים? לא מזים דם בהיכל מהפרים הנשרפים וסעירים הנשרפים? איפה הדמים האלה נעלמו? למה את המעלה הזאת שיש בהיכל יותר מבין העולם ולמזבח לא מזכירים? שכשנותנים את הדם בקודש הקודשים, פורשים מההיכל. בין העולם ולמזבח לא צריך לפרוש. כשנותנים דם בהיכל, פורשים גם כן מההיכל. ורק אז פורשים מבין העולם אל המזבח. אז אם כן, והאיקה המעלה, יש את המעלה הזאת גם. לילו מהיכל פרשי, מההיכל צריך לפרוש, בין כשנותנים דם בקדושה דידי, בהיכל עצמו, ובין כשנותנים דם בקדושה דלפני ולפנים, בקודש הקודשים, ביום הכיפורים. ואילו בין העולם אל המזבח לא פרשי, אלא בקדושה דהיכל, מבין העולם והמזבח, אתה לא פורש מתי שנותנים דם בקודש הקודשים, אלא רק מתי שנותנים דם בהיכל. למה את זה לא מזכירים? אמר רבה, זה מה שמתכוונים, שהם פרישה אחת היא. זה אותו רעיון. הרעיון הוא מאוד פשוט. בעצם עכשיו, אחרי שנפלה הקושייה מהברייתא, הרעיון הוא מאוד, מאוד מאוד פשוט. הדברים נכונים לגמרי, מה שאמר רבי אלעזר. באמת זה עומד בצורה כזאת. כשעובדים בקודש הקודשים, העבודה של כפרה פורשים מההיכל, שלא יבוא להיכנס לקודש הקודשים. וכשעובדים בהיכל, פורשים מבין העולם ולמזבח. מאוד פשוט. אתה לא תפרוש מבין העולם ולמזבח, כי כרגע עובדים בקודש הקודשים. מספיק לפרוש ממקום בדרגה אחת פחות. ולכן, בוודאי שההיכל חמור יותר מבין העולם ולמזבח. כי מההיכל פורשים גם בעבודות שעובדים בהיכל, וגם בעבודות שעובדים בקודש הקודשים. כי כשעובדים בהיכל פורשים מההיכל, כי אסור לעמוד בהיכל בשעה שעובדים שם עבודה של כפרה. מאיפה לומדים את זה? תכף נראה. ובהיכל אסור לעמוד גם מתי שעובדים עבודה בקודש הקודשים של כפרה. לעומת זאת, בין העולם למזבח, פורשים רק בזמן אחד, כשעושים עבודה בהיכל, ולא כשעושים עבודה בקודש הקודשים. אמר מר, בברייתא למדנו, כך פורשים מבין העולם ולמזבח בשעת מתן פר כהן משיח ופר אלם דבר של ציבור וסעירי עבודת כוכבים. בקיצור, במילה אחת, כשמחפרים בהיכל, אסור להיכנס להיכל באותו זמן. ולכן, תקנו חכמים שגם יהיה אסור להיכנס לבין העולם ולמזבח כדי שלא יבוא להיכנס להיכל. מנהלן. מנהלן לנו ש... אסור להיכנס להיכל בשעה שנותנים את הדם של הפרים הנשרפים והסעירים הנשרפים בהיכל. אמר הפיפדת, לומדים את זה מיום הכיפורים. גזרה שווה, עתיה, כפרה, כפרה, מיום הכיפורים. ביום הכיפורים כתוב בבואו לכפר בקודש עד צאתו. ובסעירי עבודה זרה כתוב וכיפר הכהן. פר אליהם דבר של ציבור כתוב וכיפר עליהם הכהן. ובתוספות, דיבור המתחיל עתיה, הוא מביא איפה כתוב לשון של כפרה, בפר כהן משיח. בכל אופן יש גזרה שווה, כפרה כפרה. כמו שבזמן הקטרת הקטורת ביום הכיפורים בקודש הקודשים, אסור להיות באותו זמן בקודש הקודשים, ככה גם אסור להיות בהיכל בזמן שנותנים את הדם של הפרים וסעירים הנשרפים. ואחרי שאנחנו יודעים שאסור להיות בהיכל מהתורה, בזמן שנותנים את הדם של הפר... פרים והסעיר, אז חכמים תקנו שגם לא יהיו בין העולם אל המזבח באותו זמן. תמיד במקום אחד, בדרגה אחת נמוכה יותר, גם אסור להיות, כדי שלא יבוא להיכנס למקום בעצמו. מה זה בין העולם אל המזבח? בין העולם אל המזבח. בעצם זה חלק מהעזרה. יש לך עזרה ענקית, באמצע עומד המזבח, בסוף העזרה יש את האולם. החלק הזה שבין האולם ולמזבח, ממנו צריך לפרוש בזמן שעושים עבודה בהיכל. למה דווקא משם? אתה מפחד שיכנסו להיכל? אז תגיד שלא ייכנסו לעזרה. למה דווקא בין האולם ולמזבח? התשובה היא בגלל שבין האולם ולמזבח, המשנה במסכת כלים אומרת שהקדושה שלה חמורה יותר מאשר כל העזרה. רגע, זה מהתורה? זה הקדושה חמורה יותר? נראה שכן. אמר רבך אבא, שמע מינה מעלות דאורייתא. מה שבמסכת כלים מביאים את העשר קדושות הם, שיש מקום אחד קדוש יותר מהשני, ככה מארץ ישראל ועד קודש הקודשים, מעלות האלה מהתורה. וזה שכתוב שהמקום שבין העולם ולמזבח קדוש יותר מכל העזרה, זה קדוש יותר מהתורה. דיסל קדתך דרבנן, אם כל החומרה שיש בין העולם אל המזבח, שלא יכנסו לתוך ההיכל, לכן גזרו שהמקום הזה יהיה קדוש יותר, זה רק מדרבנן, מה ישנה בין העולם אל המזבח? למה שם אסור לאף אחד להיכנס? בזמן שעושים כפרה בהיכל, דין מה מיקרו והיילה, מיקרו והיילה, אולי אנשים במקרה יכנסו לתוך ההיכל, מכולי העזרה נמי נפרשו. אז תגיד להם נפרוש כבר מכל העזרה, לא להיכנס לעזרה בזמן שעושים כפרה בתוך ההיכל. דילמה מקרה ואילו, אולי במקרה אנשים יבואו ויכנסו לתוך ההיכל. מה תגיד? לא. בין העולם ולמזבח מדרבנן הקדושה שלו חמורה יותר. לא, אז מה? אתה עושה פה גזרה לגזרה. אתה אומר... שאסור להיכנס בין העולם ולמזבח, שם אבל להיכנס להיכל, מה מיוחד בין העולם ולמזבח? שבכל העזרה יהיה אסור לעמוד, אלא מה רואים מפה? שבין העולם ולמזבח, מהתורה הקדושה שלו היא פחות מההיכל, אבל יותר משאר העזרה. לכן צריך לפרוש בזמן העבודה בהיכל של כפרה, צריך לפרוש ממקום בדרגה אחת פחות. בין העולם ולמזבח, ולא מכל העזרה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. יכול להיות באמת שכל המעלות שיש בין מקום אחד למקום אחר, זה מדרבנן. כל המעלה שיש בשטח הזה בין העולם ולמזבח, יותר מאשר בכל העזרה, זה אולי רק מדרבנן. אז למה אומרים לפרוש רק מבין העולם ולמזבח ולא מכל העזרה? כי מה כל הסיבה שאומרים לך לפרוש מהשטח הזה של סמוך להיכל? כדי שלא תבוא להיכנס להיכל. אז בין העולם ולמזבח, אתה באמת יכול להיכנס להיכל. כיוון זה לא מפסיק מידי. אין שום הפסק. האדם יעלה עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד שימצא את עצמו בתוך ההיכל. בטעות. בזמן העבודה שעושים בכפרה בהיכל. לכן אומרים, אל תיכנס בכלל לאזור הזה. אבל בכל העזרה, חכמים לא אסרו להיכנס ולעמוד. למה? כיוון שגם אם אדם ייכנס ויתקדם בתוך העזרה, איקה מזבח, החיצון זה מפסיק, יש את המזבח החיצון שאוסף סק באמצע העזרה. אדם ייכנס עד המזבח, מהמזבח והלאה הוא לא ייכנס. אז אולי יבוא להיכנס לתוך ההיכל. מינקר, המילטה, יש שקר. אז רבה מנסה לדייק דיוק אחר. וגם את זה הגמרת דוחה. מה רבה? הרי בבית המקדש, בעזרה שם, היה מבנה גבוה באמצע העזרה, שיש את החלק החיצוני שרחב יותר, שזה נקרא אולם, ומתקדמים פנימה יותר, יש את המקום הצר יותר, שזה נקרא ההיכל. הרי זה קודש קודש השם. אומר רבה, אני יכול להוכיח פה, שקדושת אולם והיכל חד המילטאי. הקדושה של האולם וההיכל שבפנים יותר, הקדושה שלהם היא אותה קדושה. גם באולם יש קדושה כמו בהיכל. מה ההוכחה? דיסל קדתך שתי קדושות נינהו. אם תרצה לומר שההיכל קדוש יותר והאולם קדוש פחות. אז למה אסור גם לעמוד בין האולם ולמזבח בזמן העבודה בהיכל? הרי האולם גופי גזירה. זה שבאולם אסור לעמוד בזמן העבודה בהיכל, זה גזירה שמעבור להיכנס להיכל. ונקום ונגזור גזירה לגזירה, אתה תבוא ולאסור גם לעמוד בין המזבח לאולם? למה? הרי לא גוזרים גזירה לגזירה בדרבנן. מה רואים מפה? שכל השטח הזה של האולם וההיכל, הכל אותה קדושה. וכשאסור להיכנס להיכל, אסור גם להיכנס לאולם. וכשאומרים לך, אל תיכנס אפילו למקום בדרגת קדושה פחותה מזה, הכוונה, אל תיכנס גם בין האולם ולמזבח. ככה נכורה נראה. נוכל גמרא, לא, זה לא ראיה. מה אתה רוצה להוכיח? שהאולם יש לו אותו קדושה כמו ההיכל, זה לא ראיה. יכול להיות שהאולם וההיכל זה שתי קדושות. ההיכל קדוש יותר והאולם פחות. רק האולם ובין האולם ולמזבח עד הקדושה היא. למה אומרים לפרוש בין האולם ולמזבח? כי המקום הזה שבין האולם ולמזבח יש לו אותו קדושה כמו האולם. לכן, צריך לפרוש מההיכל, מהתורה, צריך לפרוש משם. מדרבנן צריך גם לפרוש במקום שבדרגת קדושה פחות מזה. מה המקומות שבדרגת קדושה פחות מההיכל? האולם ובין האולם ולמזבח, שתיהם באותה קדושה, ולכן צריך לפרוש משתיהם. אז אין ראיה שבין האולם, אין ראיה שהאולם, הדרגה שלו הייתה, של הקדושה שלו הייתה דרגה כמו ההיכל. זאת אומרת, יכול להיות שכן, אבל מפה זה לא ראיה. ביום הכיפורים הייתה קטורת מיוחדת, שמקטירים בקודש הקודשים. והיו גם כן פעולות מיוחדות שהיו עושים רק בקטרת הקטורת ביום הכיפורים יותר מאשר כל השנה. והמשנה הבאנו כמה דוגמאות לזה. למשל, בכל יום, כשבאו לקחת גחלים מעל המזבח החיצון, כדי שיהיה גחלים לשים על המזבח הפנימי, מזבח הזהב, ולשים על זה את הקטורת, איך היו מפנים את הגחלים הצידה ומכניסים גחלים לתוך המחתה? עם איזה מחתה היו משתמשים? הוא היה חוטא במחתה של כסף. ביום הכיפורים הוא משתמש במחתה של זהב. שואלת הגמרא, מה היא תמה? למה כל השנה משתמשים באמת במחתה של כסף? זה בית מקדש. למה להשתמש בכלים כאלה? למה לא להשתמש בכלים הכי יקרים? עונה הגמרא, כי כשאתה משתמש במחתה, אם זה היה מחתה של זהב, זה היה נשחק מהגחלים. זה רותח, זה אש, הגחלים האלה. אם תשתמש במחתה של זהב, זה יישחק, זה ייפסד. והתורה חסה על ממונם של ישראל. שואלת הגמרא, אם התורה חסה על ממונם של ישראל, אז המשך כתוב, והיום, ביום הכיפורים, הכהן גדול לוקח גחלים והוא חוטא במחתה של זהב. ובא באותה מחתה, הוא גם כן היה מכניס את הגחלים לתוך הקודש הקודשים. שואלת השאלה, מה הייתה מה? למה זה שונה? השאלה היא פה בעצם כפולה. קודם כל, למה הוא לא משתמש בשל כסף? והתשובה היא, מכיוון שהוא עם אותה מחתר צריך להיכנס לקודש הקודשים. כל השנה היו לוקחים גחלים ממחתה של כסף, ואחרי זה היו שופכים את הגחלים מהמחתה של כסף לתוך מחתה של זהב, ועם המחתה של זהב היו מכניסים את הגחלים להיכל. פה ביום הכיפורים, משום חולשה דה כהן גדול, כי הכהן גדול הוא צם, והוא עובד את כל העבודה של יום הכיפורים, לא רצו שיצטרך להעביר מהמחתה של כסף למחתה של זהב. לכן, קודם כל, הוא היה משתמש עם אותה מחתה, גם בשביל לחטות את הגחלים, גם בשביל להכניס את הגחלים אחרי זה פנימה, אולי מחליף, והוא היה משתמש לכתחילה עם מחתה של זהב. עוד הבדל שיש בין האקטורת של כל השנה ליום הכיפורים, בכל יום, כשהיו מכניסים במחתה, היו מכניסים בה קצת יותר גחלים ממה שצריך. היו חוטים במחתה של 4 תקבים. רבי יוסי אומר, מחתה של 6 קבים. ובכל אופן, כשהוא היה חוטה במחתה של 4 קבים, הוא היה מכניס את זה אחרי זה למחתה אחרת מזהב של 3 קבים, ואז היה לו 4 קבים, הוא שפך לתוך 3 קבים, אז קו אחד נשפך על הרצפה, וזה היו שופכים לאמת המים בבית מקדש. תנא, נתפזרו לו קו גחלים, ואת הקו הזה לאן הוא היה מטטה, מכבדם לאמת המים, אמה סילון שהייתה בעזרה ויוצאת לנחל קדרון. אומרת הגמרא, יש כמה ברייתות, כמה גחלים התפזרו שם על הרצפה. תנא אחד, ברייתא אחת כתוב, שהתפזרו קו אחד של גחלים. ותניא אידך, כתוב שהתפזרו על הרצפה קביים, 2 קבים של גחלים. אז זה שכתוב שהתפזר קו אחד מובן. בשלמה אח דתנא, קו זה כמו דעת רבנן. שהוא לקח גחלים במחתה של 4 קבים, שזה מידת נפח, שפך את זה למחתה של 3 קבים, אז הקו הרביעי נשפך על הרצפה. קו אחד. אלא אך דתני 2 קבים, קביים מני, לפי מי זה נאמר. לא לפי דעת רבנן, וגם לא לפי הדעה שהבאנו, הדעה השנייה במשנה. לא כמו דעתו של רבי יוסי. לפי דעתו של רבי יוסי, היו לוקחים מחתה של 6 קבים, ושופכים אותה לתוך מחתה של 3 קבים. אז כמה היה מתפזר? 6, אתה מוריד 3, נשאר לך 3, היה מתפזר 3. אבל לא 2, אז מה ברייתא מתכוונת שאומרת שהתפזרו 2? מתרצת הגמרא 2 תירוצים. תירוץ ראשון, שזה באמת לפי דעה שלישית. אמר רב חיסדא, מה שכתוב שהתפזרו 2 קבים של גחלים על הרצפה, זה כמו דעתו של רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן, בן ברוקאי. מה הוא אומר? ברייתא דתניא רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן, בן ברוקה אומר. בשל קביים היה מכניס, הוא היה חוטא גחלים במחתה של 4 קבים, ושופך את זה לתוך מחתה של 2 קבים. ואיתה הוא היה נכנס להיכל. אז אם כן יוצא, שהיה לו 4 והוא עכשיו לוקח מחתה של 2, אז 2 מתפזרים. 4 פחות 2 נשאר 2 שמתפזרים. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רבי אשי אמר, אפילו תימה רבי יוסי. אפשר לבאר שהברייתא שאומרת שהתפזרו 2 קבים מהמחתה, זה כמו דעתו של רבי יוסי. שהמחתה הראשונה שבה לקחו גחלים מהמזבח הייתה של שאה שלמה, שזה 6 קבים. וכששופכים את זה למחתה, המזהב שאיתה היו נכנסים להיכל, כל יום, פעמיים ביום, המחתה השנייה הייתה בסך הכל של 3 קבים. אז כשאתה שופך 6 קבים לתוך 3 קבים, כמה מתפזרים? 6 פחות 3, אמור להישאר 3 קבים שהתפזרו. איך התפזרו רק 2 קבים? התשובה היא, אחיקה אמר, הרי כשעם ישראל היו במדבר עם משה רבנו, היה להם את אותם מידות נפח שעליהם אנחנו כרגע מדברים. היה להם גם כן שאה, קו, כל המידות נפח האלה. היה להם כלי שהיה מכיל שאה. כלי אחר קטן יותר שמכיל קו. שחסו לארץ בירושלים, הוסיפו שישית על המידות, נפח. הוסיפו שישית על השאה. הוסיפו שישית על הקו. אז אם הקו הרגיל של המדבר, בשביל למלא שאה שלמה, היו צריכים שישה קבים, עכשיו כשהוסיפו לו שישית, אז בחמישה קבים הוא כבר נהיה כמו שישה קבים. כי הוסיפו לו שישית. אז זה התירוץ. בכל יום היה חוטא בשל שאה מדברית, שזה חמש קבים ירושלמיות. ומערה לתוך שלושת קבים ירושלמיות. אז שתי קבים ירושלמיות היו מתפזרות לעמה. בעצם השאה היא מדברית, והקבים הם ירושלמיות. אז בעצם, מה שרבי יוסי אמר, שאה זה לא שאה רגילה, זה שאה קצת קטנה יותר, שבשאה הזאת נכנסים רק חמישה קבים, כי זה שאה מדברית. אז חמישה קבים, אתה שופך לתוך מחתה שיש בה רק שלושה, אז נשפחים על הרצפה שני קבים. עוד הבדל שהיה בין המחתה של כל יום למחתה של יום הכיפורים, בכל יום הייתה המחתה כבדה, כי הדופן שלה היה עבה, כמו שמיד נראה. והיום, ביום הכיפורים, המחתה הייתה קלה יותר. טענה, בכל יום הייתה גילדה, הדופן, האובי של המחתה, עבה, לכן הייתה כבדה. והיום, ביום הכיפורים, דופנה היה רך. מה הייתה? למה באמת עשו את זה יותר דק? בשביל שלא יהיה כבד לכהן גדול לסחוב את זה. עוד הבדל. בכל יום, הידית הייתה קצרה. קצרה, ידית לא ארוכה, שנכנסת רק לכף היד וזהו. והיום, ביום הכיפורים, עשו את הידית של המחתה ארוכה. למה? מה מרוויחים מזה? מה הייתה? מה? כדי שתהיה זרועו של כהן גדול מסייעתו. שבאמת הוא לוקח את המקל בכף יד, והמקל גם כמתחת הזרוע שלו, והזרוע מסייעת לו להחזיק את הכובד של הגחלים שנמצאים במחתה, וככה הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים. ונשמע קולו בבואל הקודש, אומר את התורה. כהן גדול כשהיה הולך עם השמונה בגדי כהונה, היה את המעיל, שבשולי המעיל היו פעמונים, וכשהכהן גדול היה נכנס, היה פעמונים, היו מצלצלים. וזה היה משמיע קול ונשמע קולו בבואל הקודש. אבל כשהוא יחס לקודש הקודשים, הוא היה הולך בבגדי לבן. המעיל הוא לא מבגדי לבן. אז איך יהיה ונשמע קולו בבואל הקודש? לכן, תנה, בכל יום לא היה לה טבעת של פעמון כזה. נעשתיק, זה הכוונה הטבעת עם פעמון. היא לא צריך. אבל והיום היה לה נעשתיק. נעשתיק זה מלשון שתיקה, אבל הוא דווקא לא היה שותק. הוא היה מצלצל. היה פעמון. היה מקשקש דברי בן הסגן. למה היה מקשקש? כדי שיהיה גם ביום הכיפורים, כשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים והוא לבוש במגדי לבן, ואין לו את הפעמונים של המעיל, בכל זאת תקיים ונשמע קולו בבוא אל הקודש, ועד כאן דף ממדלת.